סיימנו את ספר במדבר.
ספר הדרך לארץ ישראל. המשנה במסכת סנהדרין אומרת, בדף ק"ח, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, והם עומדים בדין, שנאמר במדבר הזה ימותו, איתמו ושם ימותו. זה דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח. מחלוקת. רבי עקיבא מבקר מאוד את אנשי דור המדבר, ורבי עקיבא אומר שאין להם חלק לעולם הבא ובכלל לא עומדים בדין. שם במדבר הזה איתמו ושם ימות. אבל איזה מהפוך, אלה חסידים, הספיעו לי חסידיי כורתי בריתי עלו זבח. עוד ממשיכה הגמרא, המשנה ואומרת, עדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר ותכס עליהם הארץ בעולם הזה, ויורדו מתוך הקהל לעולם הבא. דברי רבי עקיבא, למה עדת קורח? רבי עקיבא אומר שהיא לא עתידה לעלות. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעד. הגמרא, בדף קופיות עמוד ב' במסכת סנהדרין, מביאה ברייתא, שוב פעם מסבירה את הדברים הללו, תנו רבנן, דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו, יתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא. ואומר הפסוק, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו אל מנוחתי. דברי רבי עקיבא. אבל איזה אומר, באים אל העולם הבא, שנאמר, יספו לי חסידיי כורתי בריתי עלי זבח. אומרת הגמרא, אמר רב אמר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שבקי רבי עקיבא לחסידותי. מה קרה? רבי עקיבא תמיד מלמד זכות על עם ישראל. ופתאום, הוא אומר דברים כאלה חריפים, הדור המדור, על דת קורח. רש"י אומר, שבקי רבי עקיבא לחסידותי שרגיל לזכות את ישראל, ואשתא מחייב לו. ואמר דור המדבר, אין להם חלק, עולם הבא. המשנה הבאה אומרת, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רבי עקיבא. אבל אליעזר אומר, כיום הזה, היום אפילו מאיר, את עשרת השבטים, שאפלה להם כך עתיד להעיר להם. אומרת הגמרא, על זה באה ברייתא גם היא, ומבארת קצת, מרחיבה את דברי המשנה. ומביאה כאן, שרבי אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו עבדים לארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים. ורבי עקיבא אומר, ויתשם השם מעל אדמתם, באף ובחימה וכסף גדול, ויתשם מעל אדמתם ביום, בעולם הזה, וישליכם אל ארץ אחרת, לעולם הבא. זה דברי רבי עקיבא. שוב פעם אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שבקי רבי עקיבא לחסידותי. מה זה כאן? גם על עשרת השבטים, גם על דור המדבר, גם על עד קורח, חולק עם רבי אליעזר. איפה נמצאנו שרבי עקיבא הוא מלמד זכויות? אומרת הגמרא, מהי חסידותי? איפה מצאנו את זה? מביאה דוגמה. רבי עקיבא תמיד עם זכויות, אבל נזרה כאן דוגמה אחת. תניא קטני בני ראשי ישראל. ברייתא אומרת, הבנים של הרשעים מישראל, הם באים לעולם הבא. שהנה אמר, הנה יום בא, הנה היום בא בוער כתנור, והיה כל זדים וכל עושי רשעה קש, וליאת אותם היום הבא, אמר השם צעות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. שורש בעולם הזה וענף בעולם הבא. זה דברי רבן גמליאל. רבי עקיבא אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר שומר צעים השם. פה רבי עקיבא מלמד זכות על קטני ישראל. אז רבי עקיבא מלמד זכויות. אם כן, אז למה הוא עכשיו כאלה, למה הוא עזב את החסידות שלו, והוא מלמד חובה, על דור המדבר, הדת גורח, ועשרת השבטים? באמת רבי עקיבא, בהרבה הרבה מדרשים, אנחנו שומעים שרבי עקיבא מלמד זכות על עם ישראל, וכולם הם בני מלכים, והרבה מעלות ושבחים לעם ישראל. עד רבה, רבי עקיבא אומר שלדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, כי הם מעלו בארץ ישראל. זה אי אפשר לסלוח. אז זה שדור המדבר, המרגלים והולכים וכל הדור שהלך אחריהם, הוא מאס בארץ ישראל. ארץ ישראל היא המבוא לעולם הבא. ארץ ישראל היא, הייתי אומר, זה ההופעה של העולם הבא בעולם הזה. כמו ששבת היא מעין עולם הבא, אז גם ארץ ישראל היא הבחינת העולם הבא שבעולם הזה. ואם מישהו אומר, אין לו, לא רוצה עולם הבא, לא נותנים לו עולם הבא. מועס בעולם הבא. אז לא נותנים לו בעל כוחו. מועס בארץ ישראל זה מועס בעולם הבא. כי ארץ ישראל היא, כל מי שעולה דה לדמות בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. אותו דבר עצרת השבטים. רש"י כאן מביא, מה שהגמרא אומרת מקודם, מה קרה עם עשרת השבטים? לפי שסיפרו בגנות ארץ ישראל, כדאמרן להם כמעט לוסטוס, וזאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת מקודם, בדווקא בגנאלים, שהם התפעלו מאוד המקום שהם הובאו לשם, אמרו מקום מאוד יפה, נהנו, כאילו אמרו זה מקום יותר טוב מארץ ישראל. גם הם, מצב הזה שהם אמרו את הדבר הזה, הם מעשו בארץ ישראל. מי שמועס בארץ ישראל, אין לו חלק בעולם הבא. זה לא עונש, זה תוצאה. זה תוצאה. ארץ ישראל היא המבוא לעולם הבא. הדת קורח. הדת קורח, לפי העונש, אנחנו רואים את הגודל של החטא שלהם. הדת קורח הם מעשו באחדות של עם ישראל. כל העדה כולם קדושים, ותוכם השם כביכול. אין לנו צורך בהנהגה, הנהגה אחת, מלך אחד, כהן גדול אחד, כלל ישראל. כלל ישראל זה עם ישראל חי. הפרטים אינם חיים לעולם. הפרטים מתחלפים. אבל האומה היא חיה לעולם. המחובר לחיי עולם מחובר בעולם הבא. ומי שפוגע בכללות של האומה, בפרט התורה, אז אי אפשר ללמד על הזכות. שלושה דברים האלה, כלומר בעצם שניים, שניים שהם שלושה, כי גם עשרת השבטים וגם דור המדבר זה בגלל ארץ ישראל. וזה בגלל... והדת קורח זה כלל ישראל, התורה מופיעה בכללות ישראל. אלה שני הדברים האלה שאי אפשר לבוא עליהם לסדר היום, אומר רבי עקיבא. אנחנו צריכים להבין שגם בכל מחלוקת שיש, גם במחלוקת שהיא בוודאי מחלוקת אמונית, כן? לא מחלוקת בפועל, כי לא מדובר כאן מה לעשות, מדובר איך להסתכל. אז יש כאן תמיד השאלה מה להדגיש. בוודאי שלי, לא לגמרי אין להם חלק עולם הבא, אבל מבחינה מסוימת אין להם חלק עולם הבא. רבי עקיבא כאן, דווקא רבי עקיבא, שתמיד הוא מלמד על זה, אבל אלה שארץ ישראל וכלל ישראל זה דבר אחד, כי רק בארץ ישראל מופיע עם ישראל ככלל. לכן שני הדברים האלה, גם הדת קורח וגם דור המדבר, שזה דור המרגלים, ועשרת השבטים שעליהם נאמר את הדבר הזה מהבחינה הזאת, אומר רבי עקיבא, אין להם חלק לעולם הבא. הפרשה שלנו עוסקת בכניסה לארץ ישראל. וכבר יש ציוויים בפרשה שלנו, הציוויים מהם גבולות ארץ ישראל, המצווה להוריש את כל היושבים בארץ ישראל, ולא להשאיר אף אחד, שלא יהיו תמימים בעינינו, אלא שאנחנו בלבד נגור בארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ השם, היא שייכת רק לעם ישראל. הארץ יש לה מעלה כפולה. הגמרא במסכת מנחות, הזכרנו כבר איזה פעם, הגמרא במסכת מנחות דנה חיטים שירדו מהאבים. האם אפשר להביא מהם את העומר ושתי הלחם? כי העומר ושתי הלחם, העומר זה שעורים, שתי הלחם זה חיטים, אחד השבועות, צריך להביא מארץ ישראל, לא מחוץ לארץ, לא יבוא, שצריך להיות מגידולי ארץ ישראל. מה קורה אם מהשמיים ירדו חיטים, חיטים שירדו באבים? שני פירושים, פירוש אחד, רש"י וטוספות, פירוש אחד, אם האבים בלעו איזה אונייה, מלאה חיטים, ו... הורידו את החיטים האלה בארץ ישראל. ירושלים, נס, קרה נס, מן השמיים ירדו חיטים, כמו שירד מן מן השמיים באמת בדור המדבר, אז ירדו גם חיטים בארץ ישראל, יורדים חיטים מהשמיים. האם זה נקרא במושבותיכם? האם זה נקרא חיטים שאפשר להביא, להקריב אותם בשתי הלחם? כי הם לא מחוץ לארץ. מה השאלה? השאלה, מה שכתוב משבותיכם, זה הכוונה שלא יהיה מחוץ לארץ, והכוונה שיהיה לארץ ישראל. זאת אומרת, יכול להיות מצב ביניים, כמו נס. זה לא ארץ ישראל, זה לא חוץ לארץ, זה ירד מהשמיים. אז האם אנחנו צריכים דווקא מה שגדל בארץ ישראל, או העיקר שלא יהיה לו החיסרון של חוץ לארץ? הגמרא נשארת בתשע. הגמרא בן מלמד לנו כאן איזה יסוד, שלא רק שלחוץ לארץ יש חיסרון, ולארץ ישראל לא רק שאין את החיסרון של חוץ לארץ, אלא יש גם מעלה. במצב הביניים, אז אין את החיסרון, אבל גם אין את המעלה. עבר הירדן, היא גם כן ארץ ישראל. עבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. כך הרב אברמסקי, מעל חזון יחזקאל, בשעתו הוא היה הרב באנגליה, ובתקופה הזאת שהיה דיונים על הקמת מדינת ישראל, דיונים בעצרת האומות, אז הוא כתב חוברת שלמה להסביר שארץ ישראל, הגבולות האמיתיים שלה, הם כוללים את עבר הירדן. והוא הביטוי הזה שרמת הגולן היא חלק מארץ ישראל, אז במצא זה היה בהרבה כתבות וכדומה. זה ביטוי של הרב אברמסקי. עבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. עושה חשבון כמה גודל של עבר הירדן יחד עם ארץ ישראל, ומסביר גם הלכתית וגם מבחינה גיאוגרפית, שהארץ ישראל, הגבולות שלה זה המדבר. המדברות מצד אחד, והים מצד שני, ולכן כל עבר הירדן, כל החלק של עבר הירדן, על המדבר הרחוק יותר, זה ארץ ישראל. אבל מדרגות, מדרגות בארץ ישראל. בעבר הירדן חייבים בכל המצוות, תרומות ומעצרות, תשביעית ויובל. ומשעה שגלו שני השבטים מעבר הירדן, שיש חצי שבט המנשה, אז מאותה שבת לא יוזלות, מכיוון שלא כל יושבי עליה. זאת אומרת שעבר הירדן היא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל לגבי המצוות התלויות בארץ. אבל לא כל המצוות. המצוות שקשורות במקדש, כמו העומר וכמו שתי הלחם, שזה צריך להביא את זה למקדש, זה צריך להביא רק מארץ ישראל המערבית. זה בעצם מחלוקת. אבל אתם זוכרים רש"י בן דרים, לא רש"י, רן בן דרים. הרן בן דרים בדף כ"ב. הגמרא שם מספרת שאולה עלה לארץ ישראל ועלו איתו שני בני מחוזאי, פרחחים גדולים. ואת באמצע הדרך, אחד הרג את השני. אז הוא שאל, זה הרוצח, שאל את אולה, אני עשיתי טוב? אמר, כן, היית צריך לפרוע לו את בית השחיטה. אחר כך שאולה הגיע לארץ ישראל, קצת כאב לו הלב, שהוא אמר דבר כזה, לחזק את יהודי ידי עובי עבירה. שמע את זה רבי יוחנן, אז הוא נורא התפלא, כתוב למען יבוא עמכם ממני לכם, על מה, איך יכול להיות שרצחו כאן, שרוצח מישהו, רצח, ואמר לו, עוד לא עברנו אז את הירדן, זה היה עוד בחוץ לארץ, מעבר לזה, זה לא היה בארץ ישראל ממש. אומר שם הרן, שעבר הירדן היא לא כמו ארץ ישראל לכל דבר, כגון ממני שאומר העומר, אולי זה נושא הלחם, ועוד מצוות, כך אומר שם הרן. זאת אומרת, קדושת עבר הירדן קדוש. אם מישהו שואל אותי האם נותר לנסוע לטיול לעבר הירדן, הלכתית, גם דבר מבחינת הסכנה והדברים אחרים, אבל מבחינה הערכה זה לא נקרא לצאת לחוץ לארץ. זה טיול לארץ ישראל. כי זה חלק מארץ ישראל, זה באמת הישועות מלכו, שאלו אותו האם לקנות קרקע בעבר הירדן שיש שם מחיר זול ואפשר לקנות שטח מאוד מאוד גדול, להתיישבות, אז הוא אמר בוודאי, חלק מארץ ישראל. וגם למנדה אמר שהמצווה לשבת בארץ ישראל בשום תיאום המצוות, אז אם מישהו גר בעבר הירדן עם אשתו, הוא רוצה לעלות, לעבור לעבר הירדן המערבי, כשאשתו לא רוצה, הוא לא יכול לכפות אותה. תעלות לירושלים, כן, אבל לא לבוא ממקום למקום. כלומר, זה גם ארץ ישראל, אבל לא לגמרי. אז אני אמרתי, מה הנקודה? אין שם השחרת השכינה. המקום שמשכנות ידרשו בת השמה, זה מקום של ארץ ישראל המערבית. אבל שני החלקים, המעלה של ארץ ישראל, כמו שאמרתי, בחוץ לארץ יש תומת, תומת ארץ עמים. בארץ ישראל יש קדושה, באמצע מצב לביניים אין תומה, אבל אין קדושה. שיתכן, יש מי שאומר שעבר הירדן היא המצב הביניים הזה, שזה לא ממש לגמרי ארץ ישראל, אבל ודאי שזה כבר לא חוץ לארץ. אבל באמת ארץ ישראל יותר, האמירה הזאת היא לא מדויקת, כמו שאמרתי. עבר הירדן כן חלק מארץ ישראל, אף על פי שהיא לא מתקדשה, עד שעברו ישראל את הירדן ותפשו את כל ארץ ישראל. כי הרי אנחנו אומרים שמשה לא נכנס לארץ ישראל, ומשה קבור בעבר הירדן בשטחים של, שקפשו הישראל. זאת אומרת שהוא כן קבור בארץ ישראל. לא, שהוא עדיין אז לא הייתה ארץ ישראל. אנחנו בשלושת השבועות. שנקבעו בזיכרון של חורבן הבית, בחיסרון הזה של שאנחנו גלינו מארצנו ואנחנו צריכים בימים האלה נמכר, אנחנו צריכים להתבונן במעלותיה של ארץ ישראל. לא להתרגל אל הגודל הזה, תמיד להתבונן, ארץ ישראל היא ארץ השם. ארץ ישראל היא ארץ השכינה. ארץ ישראל היא אווירת ארץ ישראל מחכים. יש בה קדושה. וכל מי שגר בארץ ישראל כל יום מתקדש. כל יום מתעלה. כי הארץ היא, זה לא קדושה סטטית, זה קדושה פעילה. קדושה שמשפיעה. כל הזמן הקדושה משפיעה. אדם גר בארץ ישראל, כל הזמן הוא מתקדם. כל הזמן הוא מקבל עוד תוספות של קדושה, עוד מנה של קדושה, עוד מנה של קדושה, והולך כל הזמן מתקדם. אי אפשר להתרגל, כי מה שהיה אתמול, זה היה פחות ממה שהיום, אנחנו מתחדשים כל הזמן. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה מה שבאמת כתוב, זה מה שאומר הפסוק, והיה... תבוא אל הארץ אשר אני השם נותן לכם ניתן לכם לאבותיכם לרשה לך, הקדוש ברוך הוא נותן לך, לכל אחד מישראל הוא נותן, לא רק נתן לאבותינו אנחנו ישים אבותינו, אלא הוא נותן לכל דור ודור ולכל אחד ואחד את ארץ ישראל. ואמרנו נותן לכל אחד, אז אני אומר כל הזמן נותן, כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ הזאת, זה לא נתן, כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ ישראל. ישראל, אני נוגע קצת בענייני הפרשה יותר בנימרים נוספים. הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל למקום את נקמת מדיין. ואז יש לנו שני דברים מעניינים שם הבאים. צריך להכשיר את הכלים, הכשרת הכלים מפני אלה שהשתמשו בהם, והם כלים שבלעו איסורים, וצריך שלפלוט. ועוד, עוד יותר, צריך גם לסבול אותם, להוציא אותם מבעלות, הם עוברים מבעלות של גויים לבעלות ישראל, וזקוקים לצבילה, כדי כאילו עושים להם גירות, כן? כמו שמטבילים גר שמתנייר, אז מטבילים את הכלים, ומתאומת הגויים עוברים לקדושת ארץ, לקדושת בעלות של הארץ, של עם ישראל. היום יש כל מיני כלים שקשה להטביל אותם, בגלל שהם כלים חשמליים ומסוכן, ומתקלקל אם מגבילים אותם. אז יש כל מיני עיצות אולי לתת את זה שישאר בבעלות של גוי, אם מותר להשתמש בזה בלי לטבול את זה. אבל חסר את הנקודה, צריך כתורה, כאילו יש דעה של דאורייתא, כן? יש ראשונים, מחלוקת ראשונים, שטבילת כלים היא מהתורה. דהיינו שאת אתה צריך לקחת את הכלי, את היה כלי של גוי, אתה מכניס את זה להיות שייך לקדושת עם ישראל. הרמב"ן כאן שואל, זה לא הייתה מלחמה ראשונה, הייתה מקודם מלחמת סיחון ואור. גם כן בטח לקחו משם כלים בשבי. הרגו שם את כל הזכרים, אנשים וכולי, ונשאר הרבה כלים כמובן, וצריך להכשיר אותם, ולהגדיל אותם. למה שם זה לא נזכר? אומר הרמב"ן, שם זה הייתה מלחמת מצווה, לכבוש את חלקי ארץ ישראל של עבר הירדן. במלחמת מצווה, אז הדין הוא, שאפילו שמותר לאכול איסורים, אפילו קטלה וחזירי, מותר לאכול. כלומר, במלחמת מצווה, האיסורים מסתלקים. אז לפי הרמב"ן, קשים עליו, אבל לפי הפשט של הרמב"ן, יוצא שלא רק בשעת המלחמה היה מותר לאכול דברים אסורים, הרמב"ם אומר, שאם אין לו אוכל אחר, מותר לו לאכול את זה. אבל לפי הרמב"ן, אז זה לא משנה, זה פשוט המצב הזה של המלחמה, הוא מצב מיוחד, שבטלו ממנו האיסורים, אין איסורים, אין איסורים שמאכלים אסורים. אז גם הכלים כמובן, לא צריכים להגביל אותם, צריכים להכשיר אותם, אפשר להשתמש בהם כמובן. ואז ממנו יוצא שלא צריכים אחר כך בכלל להכשיר אותם. זה היה מותר, זה נהיה שלהם וזהו. הרב, בהגדה של פסח, הרב אומר שבמלחמת מצווה שקצת לחזיר הם מותרים, זה מפני הרמה הרוחנית שמתעלים במלחמת מצווה. כשמתעלים במצב של מלחמת מצווה, מתעלים למדרגה חדשה, ואז התורה אומרת שאין לאכול מחלות אסורות, כי אדם נמצא במצב רוחני מסוים, שהוא אם הוא אוכל את המחלות אסורות, זה יפגם בו, יפגום אותו. אבל כשהוא נמצא במצב גדול, עבורה בשעה כזאת של מעונה, מיוחדת במינה, אז אף שום דבר לא יפגום אותו. הוא מעל זה, הוא לא נפגם. יותר מזה אומר כאן הרמב"ן. הרמב"ן אומר, למה לא כתוב שצריכים אחר כך, לפני שהם נכנסים למחנה, אחרי מלחמת סיחון, הם היו צמאים, הם הרגו אנשים, וגם אם הורגים גויים, הם נוגעים בגוי, לכן, הם ממש נוגעים, אז כולי אלמה, מתים גויים הם מקמים, אבל למה לא נשארו מחוץ למחנה, כי גם זה היה, כי תומה הותרה בציבור, כסמו, תומה הותרה, זה הציבור, הציבור עשה מלחמה, ותומה הותרה בציבור, אז זה לא מובן כל כך, רק אלה שיצאו למלחמה הם, לא כולם יצאו למלחמה, במלחמת סיחון אמנם לא כתוב מי לא יצא, אבל כל פנים נשארו אנשים, נשארו, לא כולם היו חיילים, אף על פי כן, זאת אומרת, עם ישראל יצא למלחמה, ציבור יוצא למלחמה, תומה הותרה בציבור. אפשר להזמין תורה הותרה בציבור, כיוון שכולם תמאים, לא מבטלים את עבודת בית המקדש, והעבודת בית המקדש לא יכולים שתתבטל, אז לכן היא ממשיכה גם תומה הותרה בציבור, כאילו זה דבר של בלבד. אפשר לפרש את זה בצורה יותר עמוקה. ציבור הוא לא נצמא, פרטים נצמאים, כלל ישראל הוא מעל תומה, כלל ישראל הוא לעולם חי, היחידים הם לא חיים לעולם, אבל כלל ישראל הוא חי לעולם, כיוון שכלל ישראל חי לעולם הוא לא נכון, הוא לא נצמא בתומת מת, הוא לא שייך למושג הזה שתומת מת, התומה הותרה בציבור. כאילו כאן בדברי הרמב״ם, מאפשרים את הרעיון הזה. תומה הותרה בציבור. מה שהכלל החכמים אמרו תומה הותרה בציבור, הם דיברו עם הכהנים, למשל, הם נטמאו, הם כהן טהור, או אפילו כל המשמרת הזאת היא טמאה, ואז זה נקרא תומה הותרה בציבור, כי להם מותר לתפקיד, והם צריכים לעבוד סוד את העבודה. אז כאן הרמב״ן אומר רעיון חדש, רעיון רוחני. ציבור הוא לא פגיע, הוא ציבור, יש לו עוצמות. אז גם עם מחלות אסורות, מלחמה ציבורית, מלחמת מלחמת מצווה, הם לא פוגעות בו. מרומן על זה. נכון? שזה מה שיהיה לעתיד לבוא, שאוכלו שרבה ולוויתן וכולי, כאילו מה שהיום עצור. אבל אז יסעלו מעלה מעלה, היסורים הם מסתלקים במדרגות העליונות, מתבטלים. אז הבנו המושג של ציבור, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, בארץ ישראל עם ישראל נהיה אב, נהיה ציבור, נהיה מעל. שאתה רוצה גם להתבונן בעוד איזה התבוננות גדולה חשובה. מישהו שאל אותי השבוע, לא מהישיבה, מישהו שאל אותי, זה תמיד, שאל אותי, איך הרב ציודה התנהג בימים האלה, שבעה, בימים האלה? כמובן, ראינו את הגודל הזה של היכולת לכאוב את חורבן בית המקדש. אבל אני אמרתי, אני רוצה מזה להרחיב קצת את הדיבור.
אנחנו נמצאים במציאות חדשה. לא כמו שבמשך ימי הגלות, שלא ראו את האור בקצה המנהרה, ידעו שנזהה, פעלנו כל הדורות שנזהה, היינו בטוחים שנזהה, אבל לא ראינו שום ניצוץ של התחלה של שינוי. זה לקח במשך דורות על גבי דורות. אולי אפשר להגיד שבדור של בית יוסף, פתאום באו קצת עלייה לארץ ישראל, שבאו בעקבות הבריחה מהגירוש שריו, הגיעו לארץ ישראל, אז הם חשבו שהנה משהו מתחיל, וחשבו אפשר כבר להקים סנהדרין. זה אנשי צפת. אבל חוץ מזה, לפני כן ואחרי כן, לא ראו שמשהו זה. והנה, אנחנו היום נמצאים במצב החדש, שהתחיל השינוי, והוא הולך ומתגבר כל הזמן, ביום ימי השני, בהתחלה טיפים, ואחר כך קצת יותר חזק, יותר זרמי, ועכשיו אנחנו כבר מדינה חופשית בארץ ישראל, חלק גדול מעם ישראל כבר יושב בארץ ישראל, התורה, מרכז התורה, חזר לארץ ישראל. והתהליך הזה הוא תהליך שכל הזמן נמשך. אני מדבר ממבט רחוק, ממבט רחב, לא רק כאן ועכשיו, האם היום ורגע זה, אלא זה תהליך. תהליך שאנחנו רוצים לתועד גילתי. זה כבר לא אותו עצב שאפשר להצטער, כמו שהיה שלא ראינו את שום תהליך. מוגגנו מצער ומסורים, ולא ראינו עדיין שום דבר. עכשיו אנחנו רואים. המצד שני, אנחנו רואים את הטוב, את ההתקדמות, והצד שני, אנחנו צריכים לראות גם כמה חסר. ואנחנו עושים כל יום בתפילה, בתפילה אנחנו מתפללים בקשות, מבקשים, חמינו דעת, אנחנו רוצים רוצים דעת, רוצים להבין טוב יותר את מה שאנחנו לומדים, רוצים להבין את הרצון של השם, רוצים להבין את המציאות, רוצים שאין לנו דעת. ויש אפשרות להרבה הרבה דעת לקבל. מבקשים ומתחמים מרונו שלה, ותשובה וצליחה, ורפואה, ופרנסה, וקיבוץ גלויות, מבקשים, מתחממים, לפני רבונו שלה, ורואים את החסר, מבקשים, מתחננים, מגיעים למודים, פתאום מודים. אמרת שחסר לך. אמרת כבר הרבה, כל כך הרבה ברכות, בקשות, ביקשת, חסר לך בירושלים, הר הבית, המשיח, כוח, נורא והיום, אחר כך אתה מגיע לשמה קולנו, מתחנן, לא שאלה, חננו ועננו, שמה תשילתנו, אנחנו מתפללים, מתפללים, אבל גם תשמע את השינה שלנו, תקבל אותה. וממשיכים, תודה, כל הזמן אתה מציב איתנו, כל כך טוב לנו, זה מן הכלל, איך זה עובר ביחד? צריך לדעת, החיים הם מורכבים. אפשר לראות את החיסרון, ואפשר לראות את המעלות. וזה לא סותר, כי זה שניהם נכון. שניהם נכון. הקדוש ברוך הוא חסר לנו המון המון המון, והקדוש ברוך הוא גם נותן לנו המון המון המון. וזה לא סותר, זה שניהם ביחד. הלב צריך להיות רחב מאוד, שיכול להכיל את שתי התכונות הרגשות האלה ולעבור ממצב למצב. מצב כזה של בקשות מעומקא דליבה, ומצד שני, אחר כך, תודות מאוד מקדמי. שניהם. כי זה המצב, כי זאת המציאות. המציאות המורכבת. גם לגבי התחושות, לגבי החיסרון שלנו, של הגאולה, שעדיין לא בשלמותה. וגם מצד שני, אנחנו רואים בעינינו. עד שאנחנו רואים את החזן העינינו, שפה יתן ברחמים, אנחנו מקבלים שתי כוונות. כמונה אחת, שאנחנו נראה באמת את הגאולה שלנו, שתחזן עיניים, תקחה בעיניים, אני אומר למה אני אומר, רוצים לראות את הגאולה. ורוצים שאתה תשוב, רוצים לבנו של עולם, שכבוד השם ימלא את הארץ. תחזן עיניים שאוכל לצלם ברחמים. ממשיכים ואומרים, מחזיר שכינתו לציון בהווה. לא שתחזיר, מחזיר. זאת אומרת, אנחנו באותה ברכה מתכוונים שני דברים. ראשית כל, מוספים. שני, שנזכה לראות את הגאולה כמו שקיימת. לא רק את ה... לא רק להציג לבוא. שנזכה לראות את טוב השם שהוא גואל אותנו כל הזמן. גואל ישראל. אנחנו אומרים לו זה. מחזיר שכינתו לציון. זאת אומרת, שני הדברים ביחד. הן תחושות מורכבות, אבל זאת המציאות. ואנחנו נעלה עכשיו עוד קומה. ממש ביסוד ההסתכלות האמונית, יש שני מבטים. או אולי שני הדגישים. נפש החיים, הוא אומר, שמאז שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, בהר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, והתורה, התורה, הרי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, התורה היא המקור של העולם. עכשיו התורה ניתנה לישראל, אז כל הקיום של העולם תלוי עכשיו בישראל. הכל תלוי בהתנהגות של עם ישראל. עם ישראל ישמור את התורה, העולם קיים. עם ישראל פחות קיום מה של עולם. הכל תלוי בהתנהגות של עם ישראל. כל האחריות הוטלה עלינו. כאילו כל הרחוב עם הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם, לא לפי ההתנהגות של האנשים, אלא בישראל. אלא זה היה חסד, 2 שנות חסד. עכשיו נתן את התורה, עכשיו זה תלוי בישראל. הכל תלוי באדם. הבחירה של האדם קובעת את עניינו של עולם. ואם אדם לא מתנהג כפי שצריך, אז יש מיעוט קיום של העולם. יש צרות, יש סבל, יש איסורים, יש חושך שבחושך, יש קשיים. וההסתכלות הזאת יכולה להביא באמת להשקפת עולם, לראות להיות השקפת עולם, שרואים תמיד, רואים את העולם קשה, עולם סובל, המון צרות, רוחניות וגשמיות. רואים את הקושי שבעולם, את החושך, ואז גם מתוך ההתבוננות הזאת, והרי יש לנו תפקיד בעולם, להאיר את העולם ולהתאים, אז אנחנו נמצאים בעולם חשוב, בעולם מלא דינים, בעולם מלא איסורים, בעולם מאוד מאוד נמוך, מגושם, חומרי, מצומצם, ופה להאיר את האור. כשמאירים את האור בחושך, זה הערה מיוחדת. ואם החושך הוא שבחושך, עוד יותר מיוחדת. כי מה שיותר חשיכה, כשאתה מאיר בשיא החושר, זה התפשטות של האור האלוקי שמתפשט אפילו לחשיכות שבחשיכות. והנה אנחנו פוגשים באמת השקפת עולם כזאת, שרואה, שאומרת שהמציאות של היום, היום מנורה, המציאות הרוחנית היום מנורה. זה מחלות, ויסורים, וכו' וכו', ומאוד מדגישים את הקושי שיש בעולם, קושי שבחיים. ואנחנו שינים כמובן, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן בידינו את הבחירה, וכיוון שאנחנו לא מושלמים, ורואים תמיד את החסרונות שלנו יותר מאשר את המעלות, אז ממילא רואים את האיסורים וכדומה. אדם כל הזמן ככה ביקורתי, שיודע, ריבונו של עולם רוצה, נתן לנו תורה, ואנחנו לא מקיימים אותה בשלימות, אז אנחנו, זה מגיע לנו, ואנחנו סובלים, אנחנו וההסתכלות פסימית, ביקורתית מאוד מאוד, בנויה על השקפת עולם, שאדם הוא לא מושלם, ואדם כל הזמן, החסרונות שלו נמצא גדולים מהמעלות שלו, והוא כל הזמן סתם תרכיב, והוא נמצא פה בתוך הגוף הזה, בתוך היצר הרע, בתוך כל הקשיים הללו, והוא לא יכול להתנהג בשלמות, אז ממילא גם אז ממילא באים כל הצרות וכל היסורים. וגם עכשיו שחוזרים לארץ ישראל, אבל יש קלקולים מוחמים, ובגלל זה יש מחלות, ובגלל זה יש צרות, ובגלל זה יש כל הקשיים, הכל היום חושך שבחושך. ויש לנו תפקיד, להעיר את החושך שבחושך הזה, לא להשאיר את החושך, וזה דבר מאוד מאוד גדול. זאת דרך אחת של הסתכלות. יש דרך אחרת של הסתכלות. בשורש, נכון, יש לאדם בחירה. אבל הקדוש ברוך הוא לא אדם בתולמו, ויש לו תוכנית, והתוכנית הזאת הייתה עוד לפני שברא את העולם. והיה לו תוכנית, מה היה אליו? וכבר אורו של משיח התחיל לפני שברא העולם. והעולם יש לו תוכנית ללכת להתקדם, להתפתח, להתפתח, תוך כדי התמודדויות אמנם, אבל מהלך, המהלך של התקדמות. הוא לא מהלך של נסיגה, הוא לא מהלך של ירידה, הוא מהלך של עלייה. וכל הזמן אל המגמה העתידית של הגאולה השלמה. והקדוש ברוך הוא, לא, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא טוב מכל טוב, הוא טוב שבטוב, אין, הוא הטוב השלם. הוא אוהב את העולם, הוא אוהב את הבריאות, הוא ברא אותם, הם שלו, הוא אוהב את מה שלו עשה, הוא ברא את עולמו ואיתויותם. הוא נתן לנו בחירה, אבל בחירה שלנו מאוד מצומצמת. היא לא בחירה שיכולה לצמצם את העולם ולשנות את התוכניות האלוקיות של העולם, שאחר אם אנחנו לא נבחר בסופו של דבר בסוף, אז לא יהיה, לא יהיה גאולה. אין דבר כזה, בטח שתהיה, זה לא תלוי בנו. גאולה תהיה בין כך ומכך. או שתהיה גאולה, גם אם לא יחזרו בתשובה, או שהוא יחזיר אותנו בתשובה ותהיה גאולה, אבל אם תהיה גאולה, ברור, בין רבי אליעזר, בין רבי יהושע אומרים, שהגאולה היא נוכחת. שאלה אם קודם הוא יכריח אותנו לעזור בתשובה, או אפילו בלי לחזיר אותנו בתשובה, הוא יגאל אותנו, אבל ודאי הגאולה תהיה. הדרך היא עולה במעלה. זה לא שזה בגלל טובו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את עולמו, ומשיתף אותנו בדרך של השלמות. שלא רק הוא מוביל את השלמות הזאת שהולכת ומשתלמת, אלא אנחנו גם כן שותפים. נתן לנו בחירה לא כדי שאנחנו נשבש את הסדר האלוקי, משיהם שותפים בסדר האלוקי. שאנחנו נהיה לנו חלק בהבאת הטוב לעולם. הסתכלות כזאת היא הסתכלות לגמרי אחרת. ברגע שאתה אומר שהמדע האלוקית היא הדומיננטית, כן? והבחירה היא שנתן לנו, אנחנו יכולים קצת אולי לעכב קצת את המהלכים שהשתנו בצורה מסוימת ולא יזוף את הזה או לא יזוף את הזה, אבל כלל המהלכים הם אלוקיים. אתה מסתכל בצורה כזאת, אז אם אתה יש לך ביקורת על העולם, יש לך ביקורת על ריבונו של עולם, חלילה וחס. אם אתה אומר שיש קשיים, שהעולם לא מתקדם כפי שצריך, זה הכל, ויש כאן איזה, כאילו, סבל, ייסורים וכו' וכו', ואתה רואה את הדבר הזה כדבר היותר בולט שיש בעולם. זאת אומרת שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מנהל טוב את העולם, הוא לא כותר, כאילו, גם כלפי שמיא. ההסתכלות האמונית שאומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, גם הוא חייבת להסתכל להיות אופטימי, לראות את האור, לראות את הטוב. זה ההסתכלות הפנימית של המקובלים. אני מדבר של... לא כל המקובלים ככה רואים, אבל זה העומק של הקבלה. שהריבונו שלה מנהל את עולמו. ואז אם הוא מנהל את עולמו, הוא טוב, אז כל מה שהוא עושה הוא טוב. גם יש מצרות, זה לטובה. וזה לטובה, כי אתה יודע שלא הוא טוב. הוא לא, אין דבר רע בעולם. לא, לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא דבר שלא יבוא טוב. לא, לא תקונסה לי בבחינה של ישראל. אם אתה מסתכל בכך, אז אתה גם אומר, נגיד יותר, שבסתום יש הבחירה היא בדרך כלל לטובה. אתה יודע לראות את החיוביות ולראות את השהייה השוקלת במשקל העיקרי. אלה שני גישות. הגישה היותר רבה זה הגישה הראשונה שמה. והגישה היותר עמוקה ועליונה זה הגישה השנייה. בזה כאילו אנחנו פוגשים את הדברים הללו בסיפור הזה של רבי עקיבא וחבריו שהם רואים את חורבן הבית, רבי עקיבא משחק, חכמים בוכים, והם שואלים אותו, מה אתה צוחק? מה מצחיק? והוא שואל אותם, למה אתם בוכים? למה הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? רואים את בית המקדש חרב, מה השאלה, למה אתם בוכים? הוא רואה עמוק. הוא לא רואה את זה עכשיו, הוא רואה את העומק. והוא אומר להם, ומה הם עונים לו? רבי עקיבא מחמתנו. לא אומרים לו, אתה לא מציאותי, אתה חי בעולם הדין לו. אתה אדם מדבר, רומי עכשיו כל כך מצליחה, ואנחנו באיזה מצב. מה אתה כל כך, מה אתה שוחק? מעתיד לבוא יהיה משהו אחר. והם אומרים, עקיבא נחמתנו, אתה צודק. אבל קשה לראות במבט הזה של עקיבא, כי הוא עמוק. הוא מבט רחוק שרואה למרחקים. אתה רואה למרחקים, אתה רואה את האור. אתה לא יכול לא לצחוק. אבל אם אתה לא רואה למרחקים, אתה לא יכול. בדרך כלל, הרוב לא יהיה אף פעם אפשר שהרוב ככה יראה. רק יחילה את כולם. זה לא, כי זה, כמו שאמרתי, זה הסתכלות ארוכת טווח, עמוקה, שרואה את העתיד כאילו הוא בהווה. הוא כל כך רואה את זה בעוצמות כאלה גדולות, שרואים שכל ההווה הוא מבין על הדבר הזה. אז זה רע לא קשה, אם היינו יודעים כמה גדול העתיד הזה, ומה שמביא לעתיד הזה זה ההווה הזה, אז הם קשיים, הם קשיים אם לזה זה מביא. זה המבט העמוק, המבט הגדול. אבל לא משהו שרבי עקיבא לא... אי אפשר לבאר אותו שהוא לא הרגיש את החיסרון. אבל השאלה היא של המשקל. ואז רבה, יכול להיות גם, היא הנותנת, שמי שרואה את העתיד הגדול מאוד מאוד, והוא משחק, עוד יותר כואב לו שעדיין אנחנו נמצאים בעתיד הגדול. כי הוא כל כך גדול, הוא כל כך עצום, ועדיין אנחנו נמצאים. זאת אומרת, ההסתכלות, מדרגות בהסתכלות, הסתכלות של אמונית כזאת, שאומרת שהמשקל הכבד, עיקר עניינה של ההנהגה האלוקית, זה ההנהגה האלוקית, לא הבחירה, אלא ההכוונה של ריבונו של עולם, והיותר השנייה, כאילו עיקר מסתכלת על הבחירה. וההבדל הוא מתבטא בזה, שמסתכלים על הכלל או על כבר הרמב״ם אומר ואחרים אומרים שהכלל אין לו בחירה. רק יחידים יש להם בחירה. אז לפי מה שאמרנו עכשיו, הדרך הכללית אין בחירה. זה אומרים הראשונים. אין בחירה. יש הנהגה אלוקית. אז פרט כל אחד ואחד, יש לו בחירה. איך להסביר שלכלל אין בחירה ולהעשו את זה? זה מציאות, זאת עובדה. לא צריכים להסביר אותה. אז זה כך. אז מי שמסתכל על היחיד, וכל יחיד ויחיד יש לו תפקיד, וכאילו הכלל הוא משרת את היחידים, למה הם מתפללים לציבור? כדי שכל אחד מתפלל יותר מכוונה. לא כי הכלל יוצר מציאות חדשה של תפילה שיש לה השראת שכינה, אלא כשמתפללים כולם יחד, וכל אחד מתפלל יותר טוב. אז הכלל הוא בשביל הפרט. כן, זה כמו שותפים. שעושים שותפות ביחד, אז כולם מרוויחים יותר. זה לא מושג שזה. כלל, פירושו של דבר, שהפרטים מתבטלים ונהיים כלל אחד. זה לא רבים ביחד, אלא באחד. הכלל נהפך לאחד כמו מספר 10. אחד. מי שמסתכל במבט הכללי, הוא רואה את ההנהגה האלוקית הקומוננטית, והבחירה היא מצומצמת. ומי שמסתכל במבט הזה של הפרטיות, אז הוא רואה את הבחירה, כי היא יותר חזקה, והכל תלוי בבחירה של האדם, ונראה למצבים שהעולם נמצא בהם, בגלל שהעולם לא כל כך בוחר טוב, אז ממי זה מסתכל גם על העולם באופן כזה. זה מבט שחשוב מאוד להתבונן בו, להעמיק בו. אנחנו נמצאים בימים האלה, כמו שאמרתי, חוזר לעניין הזה, מציאות היא מורכבת. וצריך לדעת איך לחיות את שני הדברים ביחד. לשמוח מאוד מאוד במה שקורה את הדבר הזה נותן לנו, ואולי אדרבה, מתוך השמחה הגדולה הזאת, להרגיש את החיסרון ואת הצורך של השלמות, שעדיין אין לנו. את בית המקדש, את כלל ישראל, את הסנהדרין, את המלכות, את השראת השכינה שנזכה לה במהרה בימינו.